אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
These people are just born in the wrong generation. Everyone knows that guitar music is over, and here they are. No one in New York would take this seriously.
The feeling that you hear the song, it just hits you so strong. That's sort of like what we aim for. That's sort of like my favorite thing about music. It's like our show is like, especially in New York, it's like everyone's there just to enjoy good music and have a good time. And I think that's what it's all about.
International band goes to the Strokes.
בניו יורק של תחילת שנות האלפיים כולם חשבו שהרוק מת. להקה אחת או שתיים עוד ניסו להחיות אותו באיזה מרתף מלוכלך או פאב בזוב, אך מחלונות הברים נשמעו בעיקר שירי דיסקו וג'אז וניצנים ראשונים של היפ-הופ במוזיקה אלקטרונית.
חמישה נערים כמעט אנונימיים, אבל אנרגטיים, חרוצים, מוכשרים.
וגם, נו, חתיכים.
נכון, נכנסו אל תוך הסצנה הזאת, ובניסיון לכבוש את ניו יורק ולהחיות את סצנת הרוק בעיר, הגיעו בטעות, אבל עם הד רב אל העולם כולו.
כאן 88, לילה טוב. הערב בספשייל של חצות, ספשייל
Is This It?
אלבום הבכורה של הסטרוקס. 20 שנה עברו מאז שיצא לראשונה, ב-29 ביולי 2001, אי שם באוסטרליה, אבל עוד נגיע לזה.
גיל מטוס הוא עורך לוח השידורים של התוכנית, ואנחנו איתי צימר.
ושרלוט לוי.
ונארח כל הדרך מניו יורק, מלאת הרוק'נ'רול, גם את גורדון רפאל, מי שהפיק את האלבום, ובכלל את כל החומרים הראשונים של הסטרוקס.
נצא לדרך עם The Modern Age.
Thank you.
Julian. Vocals. Vocals.
I'm Nick, guitar.
Albert, guitar.
Nikolai, bass.
Fabrizio, keyboardist. Well, yeah, I play the drums on the side.
אלו הסטרוקס, מציגים את עצמם. ג'וליאן קזבלנקה זה סולן, ניק ולנסי ואלברט המון ג'וניור הגיטריסטים, ניקולאי פריצ'ר הבסיסט ופבריציו מורטי, טופים. לא קלידים. הסיפור של הסטרוקס מתחיל כבר בילדות.
We all met in school in New York.
טוב, כולם חוץ מאלברט, אליו עוד נגיע בהמשך. ג'וליאן וניקולאי חברים כבר מגיל 6 או 7, הם לא בטוחים. בבית הספר בו למדו התפוצץ צינור מים וכולם נשלחו הביתה מוקדם. ההורים של ניקולאי היו בעבודה וג'וליאן הזמין אותו לבוא אליו. צינור המים תוקן רק אחרי 3 ימים, אז פשוט נשארתי אצל ג'וליאן במשך כל הזמן הזה. ניקולאי מספר שכבר אז ג'וליאן היה מגניב. הוא היה מגניב הרבה לפני שהייתה לו להקה. הוא היה מגניב כבר מכיתה א'. בעתיד, פבריציו יספר על הקשר של השניים שג'וליאן די החליט בעצמו בקשר להכל. היה רק בן אדם אחד שיכול היה להשפיע עליו. רק בן אדם אחד שיכול היה לשנות את דעתו ושלא הוא הקשיב. וזה היה ניקולאי. ג'וליאן ידע מה הוא רוצה והתעקש להשיג את זה כבר מגיל צעיר. ואחרי שעשה קצת צרות בבית הספר, נשלח לפנימיה בשוויץ, בה אביו למד בילדותו. הוא מעיד שחטף אלם תרבות כשהגיע לפנימיה ולא התרועה עם יותר מדי אנשים. אך לשותף שלו היו משחקי וידאו רבים וכולם היו מגיעים אליהם לחדר כדי לשחק בהם. בין הילדים שהגיעו היה אלברט המון ג'וניור. כן, הבן של אלברט המון שכתב ליטי ענק לאמנים רבים ביניהם אריתה פרנקלין, הקרמבריז, טינה טרנר ועוד. והוציא גם כמה משלו. אלברט, קטן בשנתיים מג'וליאן, היה אחד הילדים היחידים שהגיעו גם הם, כמו ג'וליאן, מארצות הברית. בין השניים נוצר קשר שאלברט הגדיר כ... הוא היה כמו אח גדול, למרות שהיו בינינו רק שנתיים מפרש. וג'וליאן הגדיר כ... לא כל כך היינו חברים כשהכרנו בפנימיה, אבל הוא גם היה אמריקאי. לימים, אלברט היה חוליה חסרה בפאזל שנקרא סטרוקס. אבל בינתיים, בשנות ה-80, הוא חוזר ללוס אנג'לס וג'וליאן חוזר לניו יורק, ומגיע לחטיבת הביניים דווייט שבעיר. בדווייט נפגשו ג'וליאן, ניק ופבריציו הקטנים. על בית הספר, פבריציו מעיד, זה פשוט היה אוסף של ילדים עשירים, אבל אתם יודעים מה? זה כיוון אותנו לאמת. כולם בחיים פשוט מזייפים את זה. האחרים יעידו שדווייט היה בית הספר שאליו הולכים כל הילדים שהעיפו מבתי הספר האחרים. אז ביום הראשון של בית הספר, הם התאספו כולם לשיחת פתיחה. אני זוכר שג'וליאן לבש ג'ינס כחול וחולצה לבנה מכופתרת עם סמל של בית הספר הקודם. זה היה מצחיק בעיניי, מספר ניק. כשחולקו לקבוצות באותו יום, ביקש מג'וליאן להצטרף לשלו. לדבריו, שניהם היו היחידים עם שיער ארוך. אז חשבתי שהוא נראה כמו מישהו שיכול להיות חבר שלי. החיבור היה מיידי ומהר מאוד ניק הכיר גם את ניקולאי, חבר הילדות האהוב. ניק היה קטן מג'וליאן וניקולאי, ובהתחלה ניקולאי לא כל כך התלהב ממנו. עד ששמע את ניק מנגן בגיטרה. הוא ניגן את סטאר ספנגלד באנר, ההמנון האמריקאי, בגרסה של ג'ימי הנדריקס מוודסטוק. וניקולאי חשב, לדבריו,
הולי שיט.
מאוחר יותר, הם גם ינגנו אותו ביחד, כלהקה, ב-MTV Unplugged.
Ladies and gentlemen, please rise for the singing of our national anthem. Here to showcase his marvelous acoustic auto-tune, please welcome Enrico Palazzo and The Strokes.
ניק וג'וליאן היו בשכבות שונות, אבל מי שכן למד עם ניק במספר שיעורים הוא פבריציו. הם מספרים עליו שהיה השילוב המושלם בין ליצן הכיתה לתלמיד האהוב על כל המורות. מצחיק ושנון, אך מתוק ומצטיין. לדבריו של פבריציו, כולנו היינו חברים, אבל תמיד הרגשתי שאני רודף אחריהם. הם נתנו לי להצטרף פה ושם, אבל זה תמיד הרגיש כמו פריבילגיה גדולה כשהסתובבתי איתם. היה להם קוד שלם. הם היו מרדניים בצורה שאני מכיר רק מהם. שתיתי איתם את הבירה הראשונה שלי, ישנתי איתם את הג'וינט הראשון שלי, וזה הרגיש כאילו הם הבינו מה זה אומר לחיות. אבל באמת, באמת לחיות בעיר ניו יורק. הרצון הזה להיות חבר של השלושה משך אותו אל התופים.
I thought they were the coolest dudes, and I wanted to hang out with them. And the only way that I could hang out with them is if I played the drums, because they were all into music. And everybody played, like, there was a dude that played the guitar, there was a guy that played the bass, there was a singer already, and I was like, what can I do? I guess I'll play the drums.
חשבתי שהם החבר'ה המגניבים ביותר ורציתי להסתובב איתם, אבל כדי להסתובב איתם הייתי צריך לנגן על משהו. היה כבר גיטריסט, בסיסט ואפילו זמר. אז הלכתי על תופים. הוא הצליח להיכנס לחבורה, וכשהעניינים בבית של ג'וליאן שגר עם אמו קצת התקלקלו, הוא עבר לגור אצל פבריציו תקופה. ג'וליאן, ניק, ניקולאי ופאב היו נפגשים, שורדים יחד את החיים ואת הבעיות שבאות איתם ומנגנים. ג'וליאן התחיל לכתוב להם שירים, והתאמן על השירה שלו. כולם חלמו להישמע כמו פרל ג'אם. או כמו נירוונה. וג'וליאן היה מקליט את עצמו שר שירים של פרל ג'אם. שרתי והקלטתי את עצמי וחשבתי, יו, תראו אותי, זה נשמע אש. ואז הקשבתי, והייתי כל כך שבור ופגוע מכמה שהקול שלי היה גרוע, מהזיופים, פשוט נשמעתי נורא. אז חשבתי, וואו. אוקיי, אז כאן זה נגמר. הרבה שנים אחר כך, אדי ודר מזמין את ג'וליאן אל הבמה לשיר איתו. כך זה נשמע. ארבעת החברים המשיכו ונגנו וחלמו ונהנו, ובספטמבר 1998 נחת בניו יורק החלק החסר, החלק החמישי והאחרון של הסטרוקס. במשך כל השנים, ביקום המקביל של לוס אנג'לס, המשיך אלברט, הספק חפר, ספק אח מהפנימיה בשוויץ, עם החיים שלו. גם הוא התעסק במוזיקה וניגן בגיטרה, והוא וחבריו באלי החלו להשתמש בסמים. עת הסמים החלו להשתלט על חייהם. לא הרגשתי שהרווחתי את זה. אני צריך להצליח לפני שאוכל לשקוע לתוך זה, הוא אמר. אז הוא החליט לטוס לניו יורק וללמוד קולנוע. לימים, כשהסטרוקס הצליחו, רבים תלו את ההצלחה ביחוסם של חברי הלהקה, ביניהם ג'וליאן, שאביו היה בעליה של סוכנות הדוגמנויות הענקית, אליט. אבל האמת היא, שאם יש מקום שבו העיסוק של אביו של ג'וליאן עזר ללהקה להצליח, אז זה כאן, בסיפור הבא. רצה הגורל, וכשאלברט הגיע לניו יורק, הדירה ששכר עם אמו במנהטן הייתה, ממש במקרה, מול סוכנות הדוגמנות אליט מודלס. באחד השלטים היה כתוב בענק, קזבלנקז. ואמו של אלברט פנתה אליו ושאלה, לא היה לך חבר בפנימיה שקראו לו קזבלנקז? לקחו לאלברט כמה שבועות לאזור אומץ, או לצבור מספיק בדידות, לפני שנכנס לסוכנות והציג את עצמו כחבר של ג'וליאן מהפנימיה. זה נגמר בערב של שחרות יחד עם ג'וליאן וניקולאי, ובהזמנה לבוא לנגן עם יתר החברים. לילה אחד, קצת אחרי חצות, אלברט נכנס לסטודיו שבו הם התאמנו. לבוש בחליפה ובסטייל שהשפיע על חברי הלהקה לטווח הארוך, ובאותו הרגע הימם את האחרים שהיו כולם עם ג'ינס, טי-שירט וסניקרס. הם ניגנו קצת ביחד, ומאוחר יותר יעידו כי הם כולם חשבו שהם נשמעים, ובכן, גרוע. אבל היה שם וייב מעולה והם ידעו מיד שאלברט צריך להצטרף ללהקה. הם התחילו להתאמן ביחד ולחשוב על שם להרכב. כשיום אחד ג'וליאן פלט, מה אתם חושבים על הסטרוקס? הם אהבו את השם. וככה סטרוקס התחילו לדמיין את הדינם. סנדיי.
Always, always, promises, they break before.
Someday, הסטרוקס, ואנחנו בניו יורק. השנה היא שנת 2000, ומנהטן מלאה כתמיד במוניות צהובות, באנשים לחוצים בחליפות, ובתיירים שממהרים להצגות בברודוויי. רק דבר אחד שטבוע מאוד בהיסטוריה של העיר, נדיר מאוד למצוא עכשיו. להקות רוק. נסו להסתובב באותם ימים בתפוח הגדול ולחפש צעירים מרדנים עם גיטרות ותגלו שכמעט אין כאלה. למעט כמה להקות אלומות שהסתובבו בעיר כמו ג'ונתן פייר איטר ודמוני סוזוקי שהשפיעו מאוד על הסטרוקס בצעירותם, הימים היו ימים של פופ מסחרי בתחנות הרדיו, כניסה חזקה של ההיפופ אל המיינסטרים הלבן ומוזיקה אלקטרונית ברחבות הריקודים. אלו הם הזיכרונות הדי עצובים של גורדון רפאל מהימים האלו.
We were definitely moving into an electronic era and a very big pop, hip-hop era. In the clubs, you would not see rock bands. You would hear acid jazz and you would hear jungle and drum and bass. That was the big fashion thing here. Every place had guys with backwards baseball caps and thick gold chains playing really mellow electronic lounge music.
המועדונים התמלאו במוזיקת ג'אנגל ולאונג' ובבחורים עם כובעי בייסבול הפוכים ושרשראות זהב, הוא מספר, ולהקות רוק התקשו למצוא מועדונים להופיע בהם בעיר. ובכל זאת, המיתוס של ניו יורק והעבר המוזיקלי המפואר שלה המשיך לסחוף כל מיני רוקיסטים תלושים מרחבי ארצות הברית שהגיעו עם פדל דיסטורשן ושאיפות די מנותקות מהמציאות להמשיך את המורשת. אחת מהן היא קרן אור, לימים סולנית ה-Yay-Yay-Yaz, שתיארה את ההגעה שלה לניו יורק בעקבות גיבורותיה פטי סמית. המשוררת של עולם הפאנק, ודבי הארי, מנהיגת להקת בלונדי. למט ברניגר, סולן הנשנל, היה זה דווקא הסרט מנהטן של וודי אלן, ולג'ליל בנטון מ-TV on the Radio, הידדה הצלחה של דילן ומדונה בראש כשהוא הגיע אל העיר הגדולה. כולם מתארים רגע של היקסמות והשתאות מול גורדי השחקים כשהם יוצאים לראשונה מהסאבווי. פול בנקס, סולן אינטרפול, זוכר בעיקר את הנערים הקולים שהוא מצא ברחובות ובברים של ניו יורק. אלו שהיו שם לפניו, היוו השראה לכולם ופתחו להם את הדלת אל הרוק. הילדים האלו היו הסטרוקס, אלו שגדלו ברחובות מנהטן והתייחסו לכל ההתאהבות הזאת בעיר באופן אגבי, ציני ודי מעורר קנאה עבור הילדים החדשים בשכונה. הם נראו לי כמו חבר'ה מסרט של לארי קלארק, אמר בנקס על הניו יורק עם בורן אנד רייזד, וככה בדיוק תיאר ג'וליאן את ילדותם בעיר. ילדים אבודים מבתים טובים, שהיו מוקפים בהמון פאר ויופי, אבל חיפשו בעיקר את הלכלוך והכיעור. והלכלוך הזה לא זר למורשת המוזיקלית של הרוק הניו יורקי. להפך, האמת היא שהמוזיקה של הסטרוקס טבועה חזק ב-DNA של העיר שבה חבריה גדלו. החל מהחתרנות של לו ריד שאנחנו שומעים ברקע ולהקתו הוולווט אנדרגאונד בסוף ה-60s, דרך עליית סצנת הפאנק שהתנקזה למועדון ה-CBGB באיסט ויליג' החל מאמצע שנות ה-70 עם להקות כמו הרמונס וטלוויז'ן. עבור במקוריות והשנינות של הטוקינדס בהמשך אותו עשור ולתוך ה-80s ועד לנויז של סוניקיוס במרתפי דאונטאון מנהטן של שנות ה-80. כולן להקות שיצרו בצל העיר המתוירת והנוצצת הזו את המוזיקה הכי גולמית ומתונפת שאפשר לדמיין. ב-90s אמנם הרוק נטש קצת את ניו יורק והלך לעשות סאבלט בסיאטל, בירת הגרנג' ובכל מיני ערים נידחות יותר שהצמיחו גיבורי אלטרנטיב לא פחות משפיעים בזכות השילוב הזה בין סאונד מחורב וצורם לשירים מלודיים ואפקטיביים.
If we were from Ohio or something, yeah. We'd probably sound like Guided by Voices. I think we'd have like a similar vein, but just the environment affects it.
כמו למשל Guided by Voices, שעליהם בדיוק שמענו את ג'וליאן אומר שהסטרוקס בטח היו נשמעים כמוהם אם היו מגיעים גם הם מאוהיו, כי מדובר בסגנון בהשפעה די דומה, אבל האווירה העירונית בניו יורק היא שעושה את ההבדל ביניהם. אבל בינתיים, בסוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000, סטרוקס בניו יורק והם מנסים את מזלם.
Shine Your Luck. חמושים במילי אור דומים לאלו שלבשו הגיבורים שלהם, כלומר כמו שלו ריד, חמשת החברים התחילו לנגן בברים בניו יורק. לימים הם יספרו שמעולם לא ציפו להגיע כל כך רחוק. הם חשבו שבמקסימום יהפכו להצלחה ניו יורקית, כמו ג'ונתן פייר איטר או דמוני סזוקי, שתי להקות הרוק הגדולות ואולי היחידות של ניו יורק של אז.
Four people there, and
where's my grandmother?
I puked right before the show because I was so nervous.
היו בערך ארבעה אנשים, ואולי סבתא של אלברט, ואני הקטי בדיוק לפני ההופעה, כי הייתי כל כך לחוץ, מספר ג'וליאן להופעה הראשונה. הוא מוסיף שלאט לאט, מהופעה להופעה, הגיעו יותר ויותר אנשים. השמועה רצה מפה לאוזן, וכל חבר הביא איתו שלושה חברים נוספים. החמישייה גם עבדה בפרסום ובבניית המותג הזה, שנקרא הסטרוקס. הם הסתובבו ברחובות ניו יורק, ספק להקה, ספק נופיה לא מזיקה, וחילקו פליירים ברחוב, בברים, בשירותים של מועדונים גדולים בהם ניגנו ויזר ואחרים, שלחו כרטיסי ברכה עם גרפיקה מרשימה, ועוד. את כל אלו מימן אלברט המונד אהב, יחד עם דברים נוספים, כגון מיתרים לגיטרות, מקלוטופים שפבריציו שבר תוך כדי טיפוף שוב ושוב, ועוד. אבא שלו עשה את אותו הדבר עבורו, מספר אלברט ג'וניור. למרות שלא היה לו הרבה כסף, הוא קנה לו גיטרות ומגברים לכל הלהקה. אז אני מרגיש שאולי הוא פשוט הרגיש שהוא מעביר את זה הלאה. לאט לאט החלו הסטרוקס לקבוע עוד ועוד הופעות, כשהם מקבעים את הנוכחות שלהם בעיר ובלבן של נשות העיר. אל אחת ההופעות האלה שהתקיימה בבר ושמו לונה לאונג' הגיע, לגמרי בטעות, גורדון רפאל. אז מפיק אנונימי יחסית, שבכלל חלם להיות רוקסטאר בעצמו. הוא הגיע ללונה לאונג' כדי ליצור קשר עם מפיקת האירוע, מתוך מחשבה שכך יקדם את הלהקה שלו, Absent P.
And there were two bands playing, neither of which I'd ever heard before. The first band was called Come On, and I really liked them. I thought they were fantastic. Tommy gets the
paper, forgets his change. שתי להקות שלא הכרתי נגנו בהופעה. לראשונה קראו Come On, וממש אהבתי אותם. חשבתי שהם נפלאים. ואז הלהקה השנייה עלתה.
All right, everyone. Hello. Yeah, we're the Strokes. We're from New York City.
I thought they seemed very stylish and very proud of themselves, but their music didn't speak to me. I wasn't really that into it.
חשבתי שהם מאוד סטייליסטים, אומר גורדון. נראים מאוד גאים בעצמם, אבל המוזיקה שלהם לא דיברה אליי. אבל גורדון, שהיה מפיק בתחילת דרכו, פנה בסוף המופע אל שתי הלהקות, הביא להם כרטיסי ביקור ואמר:
"Hi, I have a studio very close to here. If you come to my studio, we can make a cheap demo that I think you'll like."
"Hey, יש לי סטודיו קרוב לכאן. אוכל להקליט לכם דמו שנראה לי שתאהבו במחיר זול." הוא קיווה שקאם און, הלהקה הראשונה, תחזור אליו. אבל
The band that I really thought was great, they didn't call me. And the other band called the Strokes, they called me and they said we want to see your studio and maybe we can make a demo together.
הלהקה שאהבתי לא התקשרה אליי, אבל הלהקה השנייה שקראו לה Strokes התקשרה אליי ואמרה אנחנו רוצים לראות את הסטודיו שלך ואולי נוכל להקליט יחד דמו. Take it or leave it.
Oh,
סטרוקס החליטו לקחת את ההצעה של גורדון והתייצבו בפינת אבניו A ואיסט סקנד סטריט שבאיסט וילג'. שם, במרתף אפלולי ודחוס, חיכה להם הטרנספורטרום, הסטודיו של גורדון.
As soon as they came into my studio and started playing their music, I realized how great they were.
כשנכנסו אליו לסטודיו, גורדון מספר, הוא הבין ברגע שהצעירים הפוחזים והבליינים האלו הם בעצם להקת רוק מקצועית ומהודקת לאללה. בשלושה ימים אינטנסיביים של עבודה, שהסתיימו בלילות אינטנסיביים לא פחות בברים של השכונה, הקליטו הסטרוקס דמו של שלושה שירים. בזמן שיכולות ההפקה המתקדמות הופכות להיות נגישות ונפוצות יותר ויותר בימים האלו, וכל מפיק חיפש סאונד עשיר ומלא שכבות, הסטרוקס רצו לחזור לבייסיק, הכי לואו-טק שיש. כשגורדון ביקש מהלהקה שיתארו לו את הסאונד שהיו רוצים לקבל, הם אמרו לו,
Hey, Gordon, you know what everybody's doing in New York right now in the studios? And I said, yes. He said, whatever they're doing, we want to do the opposite. We don't want to do that. And that was easy.
אנחנו רוצים את ההפך מכל מה שהלהקות האחרות בעיר עושות, ביקשו הסטרוקס. וגורדון היה התאמה המושלמת לבקשה הזו. אז הוא כיוון את שמונת המיקרופונים שהיו לו אל כלי הנגינה של הלהקה, השקיע שלושה בלבד מתוכם בהקלטת מערכת התופים, ולחץ על רקורד. בימים שבהם כל אחד יכל להקליט עשרות ערוצים ולערוך ביניהם, גורדון והסטרוקס השתמשו רק בתשעה לכל שלושת השירים בדמו. שמונה מהם הוקדשו לכלי הנגינה שהוקלטו בנגינת לייב באולפן, ועוד אחת לשירה של ג'וליאן שהוקלטה לאחר מכן. לסאונד הייחודי של השירה, אגב, הם הגיעו בעקבות ההשפעות של גורדון ממוזיקת אינדסטריאל שהוא אהב והייתה מלאה בדיסטורשן מכל כיוון. הוא הכניס את ג'וליאן לסטודיו וסובב את הפריאמפ ל-10, העוצמה הגבוהה ביותר, כדי לקבל סאונד שבור ומעוות. בהתחלה ג'וליאן שנה את זה, אבל אז הוא חשב קצת ואמר,
Hey, you know how your favorite jeans, they're not brand new, but they don't have holes in it. What would that sound like?
נכון שהג'ינס האהובים עליך אין בהם ממש חורים, אבל הם גם לא חדשים לגמרי. אז איך זה יישמע גורדון? אז גורדון חשב קצת בעצמו, הנמיך את העיוות בפריאמפ מעוצמה 10 לעוצמה 4, ושלח את ג'וליאן לשיר שוב.
He went out to sing, and when he came back, this time he had a big smile on his face, and the whole band was like jumping up and down saying, That is amazing, that is so great.
זה היה זה. הסטרוקס כל כך אהבו את סאונד השירה הזה, עד שהוא הפך לאחד הדברים הכי מזוהים איתם, וכיכב בהמשך גם באלבום המלא, ובזה שיצא אחריו. אבל עוד נגיע לשם. בינתיים, ההקלטות של הדמו תופסות כיוון בסטודיו של גורדון, והסטרוקס תופסים את העניין מאוד ברצינות. הם רוצים שכל תו יהיה במקום. האמת היא שההקפדה הזו די הפתיעה את גורדון.
From listening to the music, you think they're probably drunk and running to a party because they don't care. But actually, they were the most concentrated and focused group I'd ever worked with.
כשחושבים על המוזיקה שלהם, הוא אומר, אפשר לחשוב שהם חבר'ה שיכורים שלא שמים פס על הדיוק בהקלטה, ורק רוצים לסיים מהר ולצאת למסיבה. אבל האמת היא שהסטרוקס היו הלהקה הכי מרוכזת ומוכוונת שעבדתי איתה. הם היו מוכנים לעבוד קשה. והעבודה הקשה הזו, אחרי שנים של הופעות, הניבה עכשיו דמו של שלושה שירים. ואולי לא במקרה אחד מהם נפתח במילים, לא לקחתי קיצורי דרך. זה ברלי ליגל. We'll be right back. אתם על תוכנית מיוחדת לכבוד 20 שנה לאלבום הבכורה של הסטרוקס, Is This It, ושמענו עכשיו את ברלי ליגל. אז הסתיימו להם שלושת ימי הקלטות של הדמו באולפן של גורדון רפאל, והוא חשב שהתוצאה יצאה די סבבה סך הכל, והיא תאפשר לסטרוקס אולי להשיג הופעות במקומות טובים יותר בניו יורק. אבל לסטרוקס היו תוכניות אחרות. הם חשבו שהדמו הוא ממש טוב, והם התחילו לדחוף אותו בכל דרך ולכל מקום שיכלו. ככה, הם הגיעו גם לאוזניים של ג'ף טראביס, מי שהקים בשנת 76 את חנות התקליטים הלונדונית רף טרייד, הפך אותה ללייבל אינדי חשוב שנתיים לאחר מכן, שהיה הבית של להקת הסמיץ למשל, פשט איתה את הרגל בניינטיז, ועכשיו רצה לחזור לעניינים. אל טראביס הם הגיעו בזכות האמביציה של אלברט, שהתלהב ממנו מאוד, בזמן ששאר חברי הלהקה בכלל לא היו בטוחים כל כך מי זה, ואם כדאי לסמוך עליו. טראביס שמע את הקלטת הדמו של The Modern Age, ששמענו מקודם, דרך שפורפרת הטלפון בשיחה בין לונדון לניו יורק. זה הספיק לו בשביל להבין שיש כאן משהו שלא שומעים בכל יום. התאהבתי כבר מהפתיחה, הוא אמר בראיון למגזין המוזיקה הבריטי NME. שבוע אחר כך, טראביס וג'נט לי, שותפתו ללייבל המתחדש, כבר נחתו בניו ג'רזי. הם נסעו במיוחד כדי לראות את הסטרוקס בהופעה. לימים, ג'וליאן יספר בראיון לטלוויזיה האוסטרלית שהמפגש עם טראביס היה נקודת בפנה בקריירה של הסטרוקס.
There was only one person in the music business that was interested in what the fuck we were doing. And his name was Jeff Travis. And he said, why don't you guys come to my hood and tour and do that kind of shit? And then we said, wow, that sounds amazing. And we probably partied for too long about it. And then went to England. And then that's the first place we started. So, yeah, it's just the first place we went.
Travis הזמין את הלהקה לבוא ולהופיע בעיר שלו. העיר שבה עדיין אוהבים רוק, לונדון. אז הסטרוקס נסעו ללונדון והתחילו להופיע. ומה אתם יודעים? הקהל אהב אותם. בירת אנגליה חיבקה את חמשת הילדים הניו יורקים באהבה, והדיבור על הסטרוקס התפשט באי הבריטי מהר יותר מנגיף הדלטה. ג'ף טראביס הבין שהוא פגע בול, ומיהר להחתים את הסטרוקס על חוזה להוצאת הדמו שלהם. זה שהוקלט במרתף של גורדון רפאל, כן? כאיפי רשמי של הלייבל רף טרייד. גורדון היה בהלם. הוא שמע את הבשורה מהסטרוקס בשיחת טלפון טרנס-אטלנטית ופשוט לא האמין.
This was not supposed to be an EP. This was supposed to be a demo tape for a band that could get maybe a little bit better shows in our neighborhood. So when they told me that a record label in London was going to put out these demos as a record, I was, what are you talking about?
זה בכלל לא היה אמור לצאת כ-EP, הוא מספר. ומתאר את ההתרגשות כשהוא שמע שההפקה שלו הולכת לצאת לראשונה בלייבל ולהגיע לאנשים. גורדון הציע לסטרוקס לחזור לסטודיו ולהקליט את הדמו ברמה גבוהה יותר, אבל אלברט הרגיע אותו ואמר שאין צורך.
Oh no, they love the sound just the way it is.
הוא אמר, והאיפי יצא בבריטניה. אף אחד לא יכל לצפות להצלחה שכזו. המגזינים באנגליה הכתירו את הסטרוקס כתקווה החדשה של הרוק, והלהקה יצאה לטור באירופה, באוסטרליה ובארצות הברית. עוד לפני שהיה להם אלבום ביד, ויכולתם לשמוע רק שלושה שירים שלהם, הסטרוקס הופיעו מול עשרות אלפי אנשים והתראינו לעשרות עיתונאים שחזרו אחריהם בכל מדינה שדרכו בה. כולם רצו לדבר איתם על דבר אחד.
How do you deal with the hype?
You're quite hyped, like really hyped.
Hype! Trick some hype, so me fall at me the strokes.
ההייפ. אף אחד, כולל הסטרוקס בעצמם, לא הבינו איך ההייפ עליהם הולך וגדל עוד לפני שאנשים אפילו שמעו את המוזיקה שלהם. העיתונאים כמובן יפחו את הבועה הזו בשביל למכור עוד מגזינים, אבל האמת שאת הסטרוקס זה די הרגיז.
Don't believe the hype.
Don't believe the hype, אמר ניק למראיין שוודי שהתעקש על הנושא, והוסיף שהוא מעדיף שאנשים יורידו את המוזיקה שלהם בנאפסטר ויחליטו אם הם אוהבים אותה בעצמם לפני שהם מדברים עליה כל כך הרבה. אז יאללה. הנה Hard to Explain.
Thank you.
כל העולם חיכה לאלבום של החבורה שהצילה את הרוק בניו יורק. כבר לא חמישה חבר'ה אנונימיים ומגניבים שמסתובבים ברחובות העיר, אלא להקה עם לייבל. להקה עם תאריך לסיבוב הופעות ביפן, תאריך שקבע את סט האלבום. עם חברת תקליטים גדולה באה גם אחריות גדולה, וברף טרייד רצו שהאלבום יוקלט עם מפיק אחר. מנוסה יותר, גדול יותר, נניח מישהו שעבד עם שמות גדולים כמו הפיקסיז, קאונטינג קרוז, פטי סמית, מישהו כמו המפיק גיל נורטון. גורדון מספר שכשג'וליון אמר לו על ההחלטה הזו של חברת התקליטים, הוא הרגיש שחלומו נשמט לו מבין ידיו.
He had sold 5 million records of everything he ever made, and I had never sold a record in my life, not one.
הוא מכר 5 מיליון תקליטים של כל דבר שאי פעם הפיק, ואני לא מכרתי ולו תקליט אחד. בשיחה עם הסטרוקס בפודקאסט שלהם, Five Guys Talking About Things They Know Nothing About, הוא משחזר איך ג'וליאן סיפר לו את החדשות, ואמר, אבל אנחנו ממש אוהבים אותך. אתה יכול להעיד שאתה מפיק יותר טוב מגיל נורטון? גורדון לא הצליח להגיד שהוא יותר טוב.
And Julian got really angry with me and he left. He left me there and he said, now we gotta go use that other guy. Thanks a lot.
ג'וליאן התעצבן ועזב את השולחן. הוא אמר, עכשיו אנחנו צריכים ללכת על הבחור השני. תודה באמת. גורדון נותר לשבת לבדו וחשב,
Man, I could have been famous.
אבל יום בהיר אחד, כשגורדון חזר להפיק להקות מהשכונה, נמנע ממחשבות על הסטרוקס ועל סיבוב ההופעות הבועט שלהם, צלצל הטלפון הנייח בדירתו. זה היה ג'וליאן.
Do you still have that studio in the basement? I go, yeah, of course I do. He said, well, do you have time to make our album?
עדיין יש לך את הסטודיו במרתף? ואמרתי כן. יש לך זמן להפיק לנו את האלבום? אחרי כמה סשנים עם גיל נורטון, הסטרוקס התגעגעו לפשטות וללכלוך המוזיקלי של ה-EP. וכך, התאספה לשוב החבורה, כל החמישה יחד עם גורדון רפאל, הפעם, כדי להקליט את הדבר האמיתי, האלבום. במקום מספר ימים לשלושה שירים, הפעם היו להם 7 שבועות ל-11 שירים. הם נשארו עם הסאונד מה-EP, הוסיפו רק 3 ערוצים נוספים ל-9 מהדמו, ויצאו לדרך.
When they came in the studio on the very first day to make the album, it's like I can feel the whole world waiting and listening with their ears, like what are we going to do? Like it was a great feeling that it wasn't this lonely feeling of I'm going to make something and maybe someday someone will hear it. It was like this one in a lifetime feeling of they're waiting for it.
כשהם נכנסו לסטודיו ביום הראשון, יכולתי להרגיש את כל העולם יושב ומחכה ומקשיב לראות מה נעשה. זו לא הייתה הרגשה הבודדה הזו של אצור משהו שמישהו יום אחד אולי ישמע, אלא הרגשה כזו של פעם בחיים, של הם מחכים לזה. גורדון היה בעננים, וגם הסטרוקס עצמם, אבל הם, הוא מספר, היו קצת יותר לחוצים.
They thought, we have one chance to do it right. And if we do it right, we don't have to be bartenders or students right now. We can be musicians. And if we blow our one chance, It's over for us.
הם ראו באלבום הזה הזדמנות אחת ויחידה להצלחה. אם יצליחו, הם לא יצטרכו למלצר או ללמוד, הם יוכלו להיות מוזיקאים. אבל אם יפשלו, זה נגמר עבורם. השאלה שריחפה מעל האולפן הייתה, האם זו ההזדמנות שתשנה לכולנו את החיים? Is this it?
Is this it?
ב-30 ביולי 2001 יצא אלבום Is This It באוסטרליה. זה היה שיר הנושא שלו. למה דווקא באוסטרליה? מוקדם יותר באותה השנה הוציאו You Am I, להקה אוסטרלית שהייתה להיט גדול באוסטרליה, אלבום חדש, Dress Me Slowly. לקראת סיבוב הופעות כלהקת חימום, הם רצו להביא להקה קטנה וחביבה מניו יורק, The Mooney Suzuki. זוכרים אותם? אבל מספר שבועות לפני סיבוב ההופעות, The Mooney Suzuki ביטלו את הגעתם, ו-You Am I נותרו ללא להקת חימום. הדבר היחיד שנותר לעשות, הוא ללכת לחנות תקליטים. טים רוג'ר, סולן הלהקה, הגיע לחנות התקליטים, שם ראה את The Modern Age, האיפי של הלהקה. האיפי העיף ל-You Am I את המוח, ואת הסטרוקס כל הדרך לאוסטרליה. לסיבוב הופעות שחצה את המדינה. הסטרוקס הופיעו עם You Am I וכבשו את אוסטרליה ברעיונות לרדיו ולטלוויזיה.
God, like you're in the same hotel as all these big bands. We're still like a small band, you know? So it's like
it's cool. It's like 2 weeks long.
I mean, this shit is fucking crazy.
הם התחילו את סיבוב ההופעות כמעט אנונימיים ביבשת וסיימו אותו כוכבים גדולים גם שם. בתוך כל ההתלהבות החליטה להקה להקדים את הוצאת האלבום ולהוציא אותו קודם כל באוסטרליה. אבל רגע, בואו נמקם הכל על ציר הזמן. הסטרוקס נוסעים לאוסטרליה מיד אחרי סיבוב ההופעות שלהם באנגליה, הולנד, סקנדינביה וספרד. אבל ממש שנייה לפני שהם יוצאים לבריטניה, הם יושבים ליום צילומי תדמית עם קולין ליין, צלם ניו יורקי. כשברקע טרייסי פויצ'וק וברט קילרוי, ארט דירקטורים מטעם רף טרייד, נלחצים מאוד מעובדה של Is This It עדיין חסר חלק מאוד מאוד חשוב, עטיפה לאלבום, קולין הצלם מראה לג'וליאן את תיק העבודות שלו. ג'וליאן מתעכב על תמונה אחת, תמונה של ישבן ערום של אישה, שמניחה עליו יד לבושה בכפפה שחורה. ג'וליאן ראה את התמונה במקרה, והיא עצמה צולמה במקרה, כשמי שהייתה חברתו של קולין יצא מהמקלחת, בדיוק שאינו נחה על הרמה של בגדים מצילומים שעשה, הרמה שחיכתה לסטייליסט שיבוא לאסוף אותה. הוא שלף את הכפפה השחורה וביקש מחברתו להצטלם איתה. זה יכול להיות מושלם כעטיפה של אלבום, ג'וליאן אומר, שם בקרוון על סט הצילומים ב-2001. זה בסדר אם נשתמש בזה? הצלם הצליח כנראה מבעד להתרגשות לפלוט איזושהי מילת אישור, כי ב-30 ביולי 2001 יצא Is This It באוסטרליה. תמונת הישבן מתנוססת על עשרות אלפי העותקים שנמכרו. ובת הזוג? בת הזוג הייתה רוקיסטית לא קטנה, ולימים תספר שזו הייתה גאווה בשבילה. שהשוון שלה מתנוסס על אלבום של הסטרוקס. זה סומה.
Yeah.
אחרי שיצא באוסטרליה, ביפן התאריך שקבע את הדדליין הראשוני לאלבום, ובאירופה עם העטיפה הנועזת, הגיע תורה של ארצם של הסטרוקס, ב-USA. אבל הסטרוקס חששו שהרשתות הגדולות בארצות הברית יסרבו למכור את האלבום עם תמונת הישבן, ובכלל הרגישו שהאמריקאים לא יגיבו כל כך טוב לתמונה החשופה. ג'וליאן מצידו מסביר שעם העטיפה הראשונה הלחיצו אותם לבחור במהירות, והם לא הצליחו למצוא את התמונה שהם באמת רצו. אז הנה כאן, הייתה להם הזדמנות נוספת. ג'וליאן הציע להחליף אותה בצילום מוגדל מאוד של חלקיקים תת-אטומיים בתוך טאבואות, תמונה שהזכירה להם את המפץ הגדול, בצבעים עזים של צהוב ותכלת. תמונה שחלק קטן ממנה מופיע, אגב, גם על עטיפת האלבום "גרפיטי ברידג'" של פרינץ. לצערנו לא נוכל להראות לכם אותה כאן, אבל אתם יודעים איפה לחפש. כשראה את העטיפה החדשה, ג'וליאן העיד שהוא אוהב אותה אפילו יותר מתמונת הישבן. אבל בתכלס, גם 20 שנה אחרי, אפשר להגיד כמעט בוודאות שהתמונה שעולה כשחושבים על "Is this it", ואולי בכלל על "Strokes", היא תמונת הישבן והכפפה השחורה. אז, עם העטיפה החדשה, האלבום תוכנן לצאת ב-25 בספטמבר 2001. אבל הייתה בעיה נוספת. זוכרים שדיברנו על הסטרוקס, מסתובבים בניו יורק, מחפשים צרות והרפתקאות? לכן לא מפתיע שיש שיר אחד שמוקדש כולו, בשנאה רבה, לשוטרי ניו יורק. קוראים לו ניו יורק סיטי קופס. ניו יורק סיטי קופס, they ain't too smart. עם השיר הזה תכננו הסטרוקס להוציא את האלבום שלהם בסוף ספטמבר, אבל כולנו יודעים מה קרה בספטמבר 2001 בניו יורק.
We're looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center, and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into
something believed to be a plane crashed into the South Tower of the World Trade Center.
This is as close as we can get to the base of the World Trade Center. You can see the firemen assembled here, the police officers, FBI agents.
אחרי אסון התאומים, האווירה בניו יורק השתנתה. התחיל עידן חדש של מלחמה בטרור. וכמו תמונה ישנה שבה נצנצו המגדלים הישנים, האלבום החדש של הסטרוקס עצר בתוכו איזשהו קסם אבוד של ניו יורק שלפני האסון. ובתוך כל זה, השיר ניו יורק סיטי קופס, שיורד על שוטרי ניו יורק שבדיוק עזרו באחד האסונות הגדולים שידע ארצות הברית, שרבים מהם קיפחו את חייהם בו, כבר לא כל כך התאים. הלהקה נפגשה בסטודיו של גורדון וחיפשה פתרון למצב.
They had a meeting in my studio sometime after 9/11. Like, what are we going to do about New York City cops? Right now, everybody in the United States thinks the cops are heroes and the firemen are heroes, and we've got this thing saying, ain't too smart. What are we going to do?
זה לא בא מלחץ חיצוני, מספר לנו גורדון רפאל. זה בא מכך שכולם בצוות, כולל הלהקה, חששו שכרגע כל ארצות הברית רואים בשוטרים ובקבעים גיבורים. ולנו יש את הדבר הזה שאומר שהם לא הכי חכמים. באותה הפגישה, הם הגיעו להחלטה.
And they decided to take the song off the album and make a brand new song. So they came back in my studio. And here we are. I didn't think I'd be seeing them again. They come back for 2 days and we make the song When It Started. And that's what goes on the US version.
הם החליטו להוריד את השיר מהאלבום וליצור שיר חדש לגמרי. אז הם חזרו לסטודיו שלי לעבוד, אחרי שלא חשבתי שיראה אותם שוב. הם חזרו ליומיים, הקלטנו את השיר When It Started, וזה מה שנכנס לגרסה האמריקאית. גורדון עצמו דווקא חושב שמבחינה מוזיקלית, חבל היה להוריד את השיר.
From my point of view, even at the time, I thought taking New York City Cops off was a terrible idea, because it's such a rock classic. It's such a brilliant song and it really sums up the Strokes.
לדעתי, גם אז זו טעות נוראה, כי זה שיר מבריק, רוק קלאסי, שממש מסכם את הסטרוקס. ולדעתי זה החליש את האלבום בגרסה האמריקאית. אבל היי, תשמעו איזה יופי יצא להם במקום. When It Started.
When It Started, ואז זה באמת התחיל באופן רשמי. השיר הזה סגר את הפינה ו-Is This It יצא סוף סוף לקהל האמריקאי שחיכה לו בצמא רב. אחרי המון הופעות, המון ראיונות והמון היי, הסטרוקס חזרו לעיר הולדתם כמלכים וענו בנחרצות על השאלה שמתנוססת בכותרת אלבום הבכורה שלהם. Yes, This Is It. הביקורות לא יכרו לשבח. הלהקה הגדולה ביותר מאז הרולינג סטונס, הכריזו באינדיפנדנט הבריטי. החומר שממנו עשויות אגדות כתבו ברולינג סטון, והבי-בי-סי סיכמו שבאמת לא צריך יותר להאמין להייפ, כי אפשר עכשיו לשמוע את האלבום ולהיווכח שהם באמת כל כך טובים. במגזין האמריקאי פיץ'פור כתבו בהומור שהסטרוקס קיבלו כמות של סיקור תקשורתי שיכולה לגרום אפילו לבין לאדן לקנה. ואנחנו מדברים על אוקטובר 2001, כן? אז עכשיו, כשהאלבום בחוץ, החיבוק התקשורתי הזה כן קיבל הצדקה ולא הפריע כל כך יותר לחברי הסטרוקס. אבל האמת שהרבה יותר חשובה ממנו היא ההשפעה של האלבום על מוזיקאים אחרים. וזה אלכס טרנר, סולן הארקטיק מנקיז, שמתוודא באלבום האחרון של הלהקה שגם הוא רק רצה להיות אחד מהסטרוקס. והוא לא היחיד. ה-White Stripes, Yeah Yes, The Walkman, Interpol, Block Party ו-TV on the Radio בארצות הברית, הליברטינס ופרנס פרדיננד בבריטניה, אלו רק חלק מהדוגמאות ללהקות שהרימו את הגיטרות אחרי הסטרוקס וסחפו את העולם איתן בעשור הראשון של המילניום החדש. כולן מציינות את Is This It כמוקד השראה משמעותי. ברנדון פלאוורס מהקילרס זוכר איך היציאה של האלבום הכניסה אותו לדיכאון. הסטרוקס ירמו לי להבין שאני פשוט לא טוב מספיק עדיין, הוא סיפר, והתוודה שבעקבותו הוא גנז את כל השירים שעבד עליהם למעט מיסטר ברייטסייד. וטוב שכך, זה אחלה שיר. Is This It בסרט תחיית הרוק של תחילת שנות האלפיים. הוא הוליד גל שלם של להקות שחזרו אל הדיסטורשן, ואיתן דורות של מעריצים שהתלבשו בסקיני ג'ינס, אול סטאר וג'קט אור כמו של ג'וליאן. אבל את הדור המבוגר יותר של המוזיקאים היה קשה להרשים. מוריסי אמנם הגיע לאחת ההופעות הראשונות של הסטרוקס, שזה מאורע די נדיר בשביל מוריסי, וגם אדי ודר פרגן לג'וליאן שהריץ אותו מילדות, כמו ששמענו קודם, אבל הסטרוקס היו גם כמה התקלויות די מביכות עם הגיבורים שלהם. ניק למשל סיפר בפודקאסט Never Meet Your Idols על מפגשים חוזרים בניו יורק עם אלילו לו ריד, שפשוט מסרב כל פעם לזכור מי הוא ולהתייחס אליו. למרות שהם אפילו ניגנו פעם יחד. באנקדוטה אחרת, הוא סיפר איך רוג'ר ווטרס נפנף אותו בגסות כאשר הוא ניגש אליו להציג את עצמו אחרי הופעה של The Wall בלונדון, במה שגרם ליתר חברי הסטרוקס והחברים שלהם מ-Queens of Stone Age שגם היו שם וצפו במחזה פשוט להיקרא עליו מצחוק. פר זה מצחיק, ומה אפשר לצפות מרוג'ר ווטרס? זה די טעות של טירון מצד ניק שלנו. אבל בכל מקרה ההצלחה של סטרוקס לא עצרה כאן, והיא בטח לא תעצר בגלל כמה בומרים שקשה להם לפרגן לדור הצעיר, רוג'ר. אז נמשיך עם Alone Together, מתוך Is This It.
Down to
Alone Together, הסטרוקס. אנחנו חוגגים 20 שנה ליציאת האלבום הראשון שלהם, Is This It, ומתעסקים בעיקר בסיפורים שמאחוריו, אבל כן נזכיר שהאלבום הזה היה רק יריית הפתיחה של הסטרוקס, ולאחריו הגיעה עוד קריירה מפוארת שכוללת 5 אלבומים נוספים, כמה סקנדלים וריבים, ואפילו פרס גרמי אחד. אז אחרי שהסטרוקס השתקרו והתבסטלו מההצלחה, פבריציו התחיל לצאת עם דרו ברימור, ג'וליה נתרוע קצת עם קורטני לאב, הם נכנסו שוב לאולפן. ב-2003, שנתיים אחרי Is This It, הוציאו הסטרוקס את אלבומם השני והמאוד מצופה Room on Fire. שהצליח איכשהו לעמוד בציפיות ולהיות גם הוא מעולה. את הקלטת האלבום הם התחילו עם נייג'ל גודריך, המפיק של רדיוהד, אבל אז דפקו לו את הקטע שהם עשו גם לגיל נורטון, וחזרו הביתה אל גורדון רפאל והסאונד שהצליח להם כל כך טוב באלבום הראשון. עוד שנתיים עוברות והסטרוקס מוציאים את האלבום השלישי, First Impression of Earth הוא נקרא, שזכה גם לביקורות טובות ברובן, אבל סימן גם את תחילת הבעיות בקשר שבין חברי הלהקה.
Ten decisions shape your life. You'll be aware of five about seven ways to go to school. Either you're noticed or left out.
בסיבוב ההופעות שאחריו, הסטרוקס החליטו לצאת להפסקה. זה לקח 6 שנים, ואז הגיע Angels, האלבום הרביעי. העבודה עליו לא הצליחה לאחות את היחסים המתוחים בין חברי ההרכב, שהקליטו חלק מהתפקידים שלהם באולפן לבד ובנפרד זה מזה, ובלי ג'וליה ניתם בהקלטות בכלל. הוא פשוט בא אחר כך והקליט את השירה שלו, הפוך מבהקלטה של Is This It. אבל גם באלבום הזה היו כמה שיאים. כמו השיר הזה למשל. Under Cover of Darkness. אחרי האלבום הזה הגיע Calm Down Machine ב-2013, שכלל גם הוא כמה שירים מעולים, אבל קיבל התייחסות די פושרת בתקשורת. וממש לפני שנה, ב-2020, יצא האלבום השישי והאחרון עד כה של הסטרוקס, The New Abnormal, בהפקתו של מפיק העל ריק רובין. הסטרוקס מודל 2020 הם כבר לא הילדים הפרועים שהם היו. הם נטשו את מעילי האור, החליפו את הסקיני ג'ינס ממכנסיים מחוייתים, והיום אולי אפילו תוכלו לראות אותם דוחפים עגלה עם תינוק ברחובות מנהטן. אבל אל תיתנו לזה להטעות אתכם, הם עדיין הסטרוקס. ומספיק לשמוע את הריף הנוסטלגי שפותח את האלבום בשביל להירגע ולהתרגש. בימים שבהם הרוק שוב נעלה מהרדאר, הסטרוקס חזרו לאחרונה כדי להציל שוב את המצב. אפשר לנשום לרווחה. הרוק לא מת בפעם המיליון, הוא רק התבגר ועשה ילדים. The adults are talking.
They've been saying you're sophisticated. They're complaining, overeducated. You are saying all the words I'm dreaming. Say it after me. excuses, information seeks.
Well, I'm glad we did it, Gordon.
Me too, believe me. Every day, I'm glad about it.
Our goal since we were kids was to be good. You know, like when it comes to music, we work pretty hard at it, you know?
It'd be cool if like 20 years down the line from now, you know, we're like hopefully old men. And like people like still talking about it. It's like good music they made.
כאן 88. זהו, אנחנו מסיימים את הספשייל שלנו, והוא הולך לאיפה שכל הספשיילים שלנו הולכים, אל האתר ולאפליקציה, שם תוכלו לשמוע את כל ההסקטים של ספשייל של חצות. תודה לגורדון רפאל, מפיק האלבום, שדיבר איתנו כל הדרך מניו יורק.
ליוסי קאופמן, לתומר מולוויזון ולגיל מטוס.
ותודה לכם שהזנתם לשעתיים של הסטרוקס, גם 20 שנה אחרי Is This It.
אני איתי צימר.
ואני שרלוט לוי.
וזה היה ספשייל Is This It.
אלבום הבכורה של הסטרוקס.